הראשון שניתן השנה ומתקדמים עוד. למעשה מה שננסה ללמוד היום זה שני דברים שהם אחד, והכוונה באיך אדם צריך לעשות חשבון נפש ואיך אדם מוכיח. זה אותו דבר. וכשם שאדם עושה חשבון נפש לעצמו, באותה דרך הוא מוכיח את חברו. מי שיודע לעשות חשבון נפש, יודע להוכיח. מי שלא, לא. ואנחנו, מאחר אנחנו שמענו את הביטוי הזה המון, חשבון נפש זה, כולנו יודעים שזה, כל מי שהתחיל ללמוד קצת מסילת ישרים, יודע שצריך לעשות חשבון נפש, כן? ובלי חשבון נפש לא מתקדמים, כן? בסדר אחינו ונחקור. זה אי אפשר בלי חשבון נפש. כן? אם אדם לא מפשפש ולא ממשמש במעשיו, הוא לא מתקדם. זה הנחת היסוד. גם אם נראה עוד מעט שמאוד קשה לעשות חשבון נפש, לא לוותר על זה. וזה מאוד קשה, לא משום שקשה לנו לנזוף בעצמנו, אלא משום שקשה לנו לא לנזוף בעצמנו. זו הבעיה. זאת אומרת, הצד הבעייתי בחשבון הנפש זה כאשר אנחנו מתחילים לייסר את עצמנו בצורה שלא בונה, ואז אסור לעשות חשבון נפש. זה הבסיס. עכשיו, כדי שנזכר בדברים שכבר דיברנו, אז אנחנו רוצים לזכור קודם כל את היסוד שאין אדם משים עצמו ראשון. וכשאנחנו באים לעשות חשבון נפש כדי להבין אחרי זה את מה שילמד אותנו בעל ראשית חוכמה, אנחנו חייבים להבין את היסוד הזה שאין אדם משים עצמו ראשון. וקודם כל, וכאן זה רק תזכורת על מה שכבר למדנו. אז קודם כל אנחנו יודעים שבהלכות עדות, הרמב״ם פוסק להלכה שאם באים שני אנשים לבית הדין ואומרים אנחנו פושעים, רוצחים, שודדים, גנבים, מחללי שבת, אוכלי חזיר, כל מה שאתם רוצים תגידו, מה בית הדין אומר להם? לא מאמינים לך. אנחנו, אני מודה פה לפניכם שאני שום דבר, אין הם נאמנים, עד כדי כך שהם קשרים לעדות. פסולים לעניין, איך אתה סומך עליהם? קשרים, צדיקים, הכל בסדר. אני אומר לך, אני לא בסדר. לא מאמין לך. זה דבר מאוד חזק. זאת אומרת, אדם שאומר שהוא לא בסדר, יש פה איזו הדרכה של תורת ישראל, של חז"ל, שאנחנו לא מאמינים. אנחנו לא מקבלים את זה שאדם הוא לא בסדר. שאדם הוא רשע. זה לא כמו במשפט הישראלי, כן? הרי 90% מ... 90, לא יודע. 100% מהחוקרים במשטרה, כל מה שהם מנסים לעשות זה לגרום לאדם להגיד שהוא רשע. תודה, 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 שאתה רשע. מה העניין? אחרי שהוא יודע שהוא רשע, הכניסו אותו לבית סוהר. בשביל מה? א', למה שהוא יודע? נניח שהוא מודה, הצליחו, בדרך כלל החוקרים מצליחים לגרום לאנשים להודות ברוב המקרים. אז יש שם בבית סוהר, רוב האנשים שנלקחו לחקירה. למה? כי הם הודו, הפלילו את עצמם. על פי ההלכה, אף אחד מהם לא היה יושב בבית סוהר. מתי מישהו עלול להיענש, לא בבית סוהר, אלא עונש? כשיש שני עדים שמעידים. זה ודאות של 100% שהוא פושע. אבל כשאמרו שפסולי עדות היינו בעבירה, או שוחד לקחנו על עדות זו, הוא אומר, נתנו לי כסף כדי שאני אעיד. לא מאמינים לך, אתה צדיק, כן? זה על פי הגמרא בכתובות ש... הם אומרים שהם היו אנוסים בעדות, לא מאמינים לכם. כן? אין אדם משים עצמו רשע, אומר ראשי. למה? מה היסוד פה? כי אדם הוא קרוב משפחה של עצמו. כן? קרוב לא יכול להעיד. אני קרוב משפחה של עצמי, אני לא יכול להעיד על עצמי כלום. אני משוחד, אני נוגע בדבר, אז אני לא יכול להעיד על עצמי שאני רשע. כן? ולכן רבה אמר, אדם קרוב אצל עצמו, ככה גמרא בסנהדרין, ואין אדם משים עצמו רשע. טוב, אז מתוך כך יש דיונים מאוד מעניינים. אם אדם אומר, גנבתי מחבר שלי 3,000 שקל. בסדר? אז מאמינים לו או לא? אז תלוי למה. מאמינים לו שהוא רוצה לתת מתנה לחבר שלו 3,000 שקל. לא מאמינים לו שהוא גנב. מה שאנחנו אומרים זה, כנראה שהוא רוצה לשלם לו, רוצה לתת לו מלווה ישן, לא משנה מה. הוא לא גנב, לא מאמינים לו שהוא גנב, הוא צדיק גמור. אתה רוצה לתת מתנה? תן מתנה לחבר שלך, 3,000 שקל. אפילו יותר מזה, יש דיון אם אפשר בכלל להכריח אותו. הוא אומר, אני גנבתי, אני לא יכול כבית דין להכריח אותך לשלם. תן, אתה רוצה לתת מתנה? לך תיתן, כן? למשל, אי אפשר למכור אותו לעבד. הוא בא, גנבתי 300,000 שקל, אין לי. למכור אותו לעבד כדי... לא, אי אפשר. לא מאמינים לך שגנבת. אתה רוצה לשלם לו בתשלומים כל יום 3 שקלים עד שתחזיר את החוב? תשלם, אין בעיה. אז באמת, כשאנחנו מתבוננים על היסוד הזה, אדם לא יכול להעיד על עצמו שהוא לא בסדר בשום דבר. כן? הוא לא יכול. אז מילא עוד כשאנחנו אומרים, אני לא נכנס, כי דיברנו על זה, אני לא נכנס לכל הדיון ההלכתי, אבל כשאנחנו מאמינים לו לדבר כזה, כמו החוקרים האלה בבית, כן, בשיטה הישראלית, אנחנו בעצם עושים דבר לא נכון. אין דבר כזה. חברה לא אמורה לחיות במצב כזה שאדם מפליל את עצמו. אם מישהו יפליל אותו, אז הוא נענש. אם לא, הוא לא נענש. אבל החז"ל לוקחים את זה למקום עוד יותר רחוק. הם אומרים, גם כלפי שמיה, אדם לא משים עצמו רשע. אני אומר אלוקים, אני חטאתי. הקדוש ברוך אומר, לא מאמין לך. לא מאמין. אני אלוקים, אתה מכיר אותי מצוין, אתה יודע שחטאתי, נכון? לא מאמין לך. מה פירוש לא מאמין לך? זה לא שהקדוש ברוך הוא יודע עוד לפני שאמרת אם חטאת. הוא רק לא מרשה לך להגיד שחטאת. אסור לך להגיד, אלוקים, אני לא בסדר. עד כדי כך ש... אלימלך מליז'נסק אומר שכשאנחנו אומרים בבידוי אבל אנחנו ואבותינו חטאנו, אז הוא שואל, למה אבותינו? מה אתה רוצה מהם? אתה חטאת, אז תגיד, אני חטאתי, מה זה הם? אז הוא אומר שכשאנחנו אומרים לריבונו של עולם שחטאנו, אנחנו אומרים, כן, אבל זה באמת אנחנו צדיקים. ריבונו של עולם, אם הייתי נולד בבית של הרב קוק והייתי הבן שלו, מה, הייתי באמת חוטא? מה פתאום, הייתי היום צדיק יסוד עולם. אתה, ריבונו של עולם, שמת אותי במשפחה הזאת, שמת אותי אחרי זה בבני עקיבא, אחרי זה זה, אני לא אחטא. אז לכן אנחנו ואבותינו חטאנו. אני צדיק, ריבונו של עולם, באמת. ככה הוא אומר בנועם אלימלך, פרשת וישלח. זאת אומרת, אפילו שם כשאתה בא לקדוש ברוך הוא, אתה לא אומר שאתה רשע. יש כאן איזה... אומר שלמה מרדונק שאסור לאדם לקטרג על ישראל. על מי? לא רק על אחרים, גם על עצמו. על אחרים זה, הוא אומר שכשאדם אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא בסדר, הוא לא נענש. אין עונש. הוא אומר, ריבונו של עולם, נסעתי בשבת. לא מתייחסים. אין אדם משים עצמו רשע. אם בא חבר שלו ומעיד עליו, מה פירוש? חבר שלו עושה עליו ביקורת, בין ישירות, בין לשון הרע, בינו לבין עצמו. הוא אומר, אלוקים, האיש הזה רשע, הוא נוסע בשבת. עכשיו קוראים שני דברים. אחד, דנים את החבר שלו, כי יש עדות. ברגע שיש עדות, דנים אותו. אבל קודם כל דנים את זה את העד. כן? כל מי שגורם לדין על חברו, אז דנים אותו תחילה. אז עכשיו הוא גרם לנזק נוראי בעולם. למה? כי באמת מה שהיה צריך להיות זה מצוות תוכחה. ואז לא היו דנים אף אחד. אבל במקום שהוא יקיים מצוות תוכחה, הוא סתם דיבר לשון הרע.
אז זה בידוי.
עוד מעט נלמד. כן. מתוך כך, הזוהר שואל, שדוד המלך אומר על עצמו, שומרה נפשי כי חסיד אני. הזוהר שואל, למה הוא אומר את זה? מה העניין שהוא אומר שהוא חסיד? עוד יעזור, בגין דאי צריך ללברנש דלא לשווה אגר מרשע. למה דוד המלך אומר שהוא חסיד? כי אדם אסור לו להגיד שהוא רשע. כמובן שדוד היה באמת חסיד. אבל זה אומר, מה אדם אומר לעצמו, אני חסיד, אלוקים? אני בסדר. אתה יודע כמה אגרות עשית? כביכול, כן? למה אתה אומר שאתה חסיד? אומר, אז מה אתם רוצים שיגיד שהוא לא בסדר? אסור! הוא רוצה להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני לא בסדר. אסור לו להגיד את זה. אז הוא אומר, טוב, ריבונו של עולם, אני חסיד. אני בסדר. הזוהר שואל מה שאורן שואל, והיא תימה, היא אח, היא לא יפרט לך את האוי להלמין. אם ככה, הוא לא יכול לעשות וידוי. אשמנו על חטא שחטאנו לפניך, על חטא חטאנו, לא חטאנו כלום. כביכול, הכל בסדר, נכון, אסור להגיד. אומר הזוהר, לא. באמת, קד יפרט חטאוי. כשהוא בא לפרט את החטאים שלו, אז הוא עושה תשובה. עכשיו, מה הדין? איך עושים תשובה? מה הרמב״ם אומר? מה זה וידוי? איך עושים תשובה? עוזב את החטא, מצטער עליו, הוא מקבל לעתיד. הוא לא אומר, אלוקים, אני ממש לא בסדר, אני בטלן, לא מצליח ללמוד תורה, לא מבין כלום בשיעורים, אני סתם אפס. מי הרשה לך לעשות את זה? מי הרשה לך לקטרג על יהודי תמים מעם ישראל? אסור. מה מותר לך להגיד? מותר לך להגיד, אחרי שמצאת את כל הנקודות הטובות שיש בך, ואתה אדם בסדר, עכשיו מותר לך להגיד, יש נקודה אחת שהייתי רוצה לתקן אותה. קשה לי מאוד ללמוד יותר מחמש דקות רצופות בסדר. אחרי זה אני מתחיל לפטפט. ואני מקבל על עצמי שפעם הבאה בסדר, כשאני רוצה לקום לפטפט, אני לומד עוד 30 שניות לפני שאני מתחיל לפטפט. התחלת התיקון. ברגע שאדם מקבל על עצמו לעתיד, להתחיל לתקן את החטא, לעזוב את החטא. הוא עוזב את החטא. אבל זה גם דרך איך מתקנים. מה אתה מתכנן לעשות? אז עכשיו אתה כבר לא רק שאתה לא רשע, אתה בעל תשובה. מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים ואנחנו יכולים לעמוד. אתה חסיד, אתה בסדר גמור. אז כשאדם רוצה לדבר על עצמו דברים רעים, זה מותנה בכך שמה? שהוא מקבל על עצמו לעתיד תיקון למעשה המסוים הזה שהוא רוצה לתקן. אומר רבי מאיר בן גבאי בתולת יעקב שצריך להתוודות ולפרט החטא. בכל המתוודה אין דינו מסור כי אם בידו של הקדוש ברוך הוא וניחם על הרעה, ולפי שאדם קרוב אצל עצמו אינו נידון על פיו. כשאתה אומר זה למעשה, ברגע שאדם אומר אלוקים אני לא בסדר, אני מקבל על עצמי לתקן, נמחק הכל. אבל הוא מוסיף פה כביכול המנגנון שהתשובה עובדת בכך שאדם לא נאמן להעיד על עצמו. ברגע שאדם מעיד על עצמו זה נמחק, אבל הוא אומר כאן כדי שלא יהיה שאדם משים עצמו רשע, הוא עושה תשובה גם, כן? והעושה כן, הקדוש ברוך הוא מעביר לו על כל פשעה. יש מגדולי ישראל, כמו אשלה למשל, עוד, שהם אומרים שבכלל הקדוש ברוך הוא לא מוכן להקשיב למישהו שעושה תשובה בסגנון של אני לא בסדר, וזהו. מה זה לא כי, אני ממש לא שווה כלום, אני לא מצליח ללמוד, אני לא זה, אני מדבר לשון הרע כל היום. מי? מה? מה זה השטויות? אין דבר כזה. מה פה שאין דבר כזה? אלוקים, אני אומר לך, לא, אין דבר כזה. לא רק לאלוקים אין דבר כזה, גם לעצמי אין דבר כזה. אין שום עניין בכך שהאדם עושה לעצמו בית משפט פרטי וצולב את עצמו. מה זה הדבר הנורא הזה? אצל הנוצרים, מה אתה צולב את עצמך? אצל הרומאים. אסור לאדם לשפוט את עצמו. מה מותר לו? לעשות חשבון נפש. אז עכשיו צריך להבין איך עושים חשבון נפש, בסדר? אז קודם כל, כשהבנו מה לא עושים, עכשיו צריך להבין מה כן עושים. והרמח"ל אומר, הלא האדם רוב שנות ימיו עומד לחשוב חשבונות עסקיו, עסקי חיי שעה. אדם רוצה לקנות, איך קוראים למחשב הזה? אסוס. רוצה לקנות מחשבה, אז מה הוא עושה? בודק, יש לו כזה בבנק, כן, לא מתכנן, הוא ילך לעבוד, הוא יחזיר, הוא יעשה ככה, כדי שהוא יוכל לסכם שיעורים בלגיבה, ולכן לו מחשב. קודם עושה חשבונות, בעסקי חיי שעה. ולמה לא ישים אל לבבו שעה אחת לחשוב מחשבת ממש? מה זה מחשבת ממש? מה הוא? למה בא לעולם? או מה מבקש ממנו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא? ומה יהיה סוף כל ענייניו? זאת היא התרופה היותר גדולה וחזקה שתוכל להמציא נגד היצר. והיא קלה ופעולתה גדולה. כך אומר הרמח"ל בדרך עץ חיים. זאת אומרת, אנחנו רוצים להיות בני אדם טובים, להתגבר על היצר, חייבים לעשות חשבון נפש. חשבון הנפש מתחיל במי אני, מה הייעוד שלי, מה המטרה שלי. עד כמה אני קרוב אליה, מה אני צריך לעשות כדי להשיג אותה. ולשם כך יעמוד האדם בכל יום לפחות שעה אחת פנוי מכל שאר המחשבות, לחשוב רק על העניין הזה שאמרתי. זאת העצה, כן? בואו נחשב חשבונו של עולם, זה מה שגורם למושלים ביצרם. כן? על כן יאמרו המושלים בואו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון, כמו שאומרים חז"ל, זה מה שיבנה אותנו גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. מה? לעשות חשבון נפש, אומר הרמח"ל, כל יום. עוד מעט נראה שהרמח"ל ילמד אותנו שלעשות חשבון נפש זה לא רק כל יום, אלא זה כל היום. זאת אומרת, כל יום, וחוץ מזה תקדיש לזה את כל היום. זאת אומרת, אדם חי כל רגע הוא עושה חשבון נפש. זה כך עוד שעה להתבודדות, תעשה שם חשבון נפש. אז איך עושים את זה? זאת אומרת, זה די מלחיץ, לא? כל הזמן אני עושה חשבון נפש, זה מלחיץ קצת. אז לא. מי שעושה חשבון נפש נכון, הוא שמח כל היום. הוא רוקד משמחה כל היום. ומי שעושה חשבון נפש לא נכון, אז הוא במרירות ובדיכאון ובייאוש ובעצבות, והוא מסכן. והוא באמת לא יכול לעשות, אסור לו לעשות חשבון נפש, אפילו רגע. ולכן, האדם צריך לעשות חשבון, יתור מחשבותיו לדעת, באיזה מצב הוא נמצא ועומד, לפי הנרצה בדרך אשר דרכו אנשי השם, אשר מהעולם המה, ועם עין, יבדוק את כוח היצר, וכו'. בסדר. מה רצית לשאול?
שלא הצלחתי להבין עוד פעם. כשאני עכשיו מתוודא, בעצם אומר, מפרט את חטאי, אז אני מותר לעשות את זה רק אם מדובר, אם יש לי את האפשרות לתקן את זה? כן. ואם אני לא כל כך יודע איך אני יכול לתקן?
אז אין, אסור.
אז ביום כיפור לדוגמה
ש... יום כיפור, חייב לקבל על עצמך איך אתה מתקן את זה. אתה אומר, זה אחד שאני עושה, אני מתכוון בעתיד לא לעשות את זה, ולשם כך א' ב' ג'. מה? ככה. זה הכרח. במקרה הכי הכי, נגיד, שאפשר להקל לך, זה שאתה אומר, אני מתחייב להפסיק עם זה בעתיד. זאת אומרת, אני לא עושה את זה יותר. אז כאילו, קיבלתי על עצמי לא לעשות את זה יותר. אבל לפעמים מה קורה? זה שאדם אומר, אבל אני יודע שאני אעשה את זה, זה באמת. אני כל יום אומר שאני לא אעשה את זה, אני אעשה את זה. ולכן זה לא מספיק להגיד שלא תעשה את זה, כי אתה כבר לא מאמין לעצמך. אתה סתם מפליל את עצמך, שאתה לא מאמין שאתה תקן. ולכן אתה צריך תוכנית עבודה. מה אתה מתכנן לעשות כדי לא לעשות את זה יותר? מה? תגיד, יש איזו עבירה שאתה לא מצליח, אתה מדבר לשון הרע כל יום 300 פעם. אתה כל היום אומר שלא תדבר, אתה ממשיך לדבר. ואתה כל היום אומר, אתה הרי סתם מפליל את עצמך וזה לא שווה כלום. אז מה אתה צריך? לעזוב את זה? תעזוב. אני לא מדבר יותר לשון הרע, אבל איך אני אעשה את זה? אני מחליט שהחל מהיום, כל פעם שאני מדבר לשון הרע, אני עושה כך. או לחילופין, שלפני שאני מדבר לשון הרע, אני לפני כן מתחיל בחצי שעה נקודות טובות בבן אדם הזה. לא יודע, תמצא, בסוף לא מדבר לשון הרע. אבל אם אתה לא בונה תוכנית עבודה, אתה עלול להגיע למצב שאתה סתם תוקף את עצמך, ללא שום דרך לתיקון.
יכול להיות שבאמת ביום כיפור, להגיד חלק מהבידוי? אם יש נקודות שאני
לא... לא, צריך להגיד את כל הוידוי, צריך להגיד אותו נכון. א', הוידוי ביום כיפור הוא לא כולו עליך. עכשיו דיברנו על זה לפני יום כיפור. יש לך דברים בוידוי שאתה לא מסוגל לעשות.
כל
הטכניקות,
כל הטכניקות,
כן. אדם צריך לתקן את המידות שלו, שהוא עומד חזל, איך מתקנים את המידות? תקן את המידות דרך עבודה. אני כעסן, אני מקבל על עצמי לא לכעוס יותר. אני כבר פעם 70,000 שאני מקבל על עצמי לא לכעוס יותר. אז אני כבר לא מאמין לעצמי. אז אתה צריך תוכנית עבודה. איך, מה אתה מתכוון לעשות מעוד שנייה כדי לא לכעוס יותר. עכשיו אתה בעל תשובה גמור. עוד מעט נראה איך עושים את זה טכנית, בסדר? העיקרון של אדם עושים עצמו רשע, צריך להנחות אותנו בחיים. ואם אדם רוצה לצאת מהעולם הזה, ובריאות הנפש, ובריאות הגוף, ובריאות שלמה, ועם מה שנקרא, ליבי חלל בקרבי, כמו שדוד המלך, כן, שומע נפשי כחסידה אני, שיפסיק כל הזמן להפליל את עצמו. אחת התוצאות שנגרמות לאדם שמפליל את עצמו זה שהוא מפליל אחרים. את אדם ששופט את עצמו כל הזמן, הוא לא יכול לא לשפוט אחרים. הוא אומר, אני פושע, גם הוא פושע וגם הוא פושע וגם הוא פושע. זה לא דווקא בצורה הזאת, אבל הוא רגיל כבר לשפוט. הוא שופט את עצמו, ואז הוא שופט אחרים כל הזמן. הוא חי בעולם נורא, עולם שכולם פושעים, רשעים, לא בסדר. נורא ביום. לעומת זאת, אם אדם מתרגל לעשות חשבון נפש, הוא רק בונה אחרים. הוא רק עוזר להם להתקדם כל הזמן. וכשהוא לא יכול לעזור להתקדם, הוא פשוט לא רואה את מה שלא בסדר. הוא לא רואה את זה. הוא רואה, הוא, העולם נפלא. אז חשבון הנפש יש לו בעיה נורא. למה? מה הבעיה של חשבון נפש? מה זה חשבון נפש? מתי שמתחילים לעשות חשבונות, כל מי שאוהב פה חשבון, מה זה דורש? דיוק מדהים. כמה זה 38 ועוד 17? בסביבות 700. בערך, או קצת פחות, 30 בערך, כמה, 40 בערך. אין דבר כזה, חשבון זה מדויק. אתה צריך להגיד את המספר המדויק, אין בערך. יש אומדנה. אם יש איזו טעות במספר אחד בסוף בסוף התרגיל שאתה בכלל איפה אתה ואיפה כלום. אי אפשר, חשבון זה מאוד מדויק. חשבון זה דיוק, זה סדרנות מדהימה, זה מידת הדין הנוראה ממש. את כל העניין של חשבון זה מידת הדין. חשבון נפש זה אומר הנפש שלנו נכנסת ישר לתוך הנושא של מידת הדין. אני עכשיו מצוי במידת הדין. אז אני מצוי במידת הדין, אחד הדברים שנגרמים לי זה שבקלות, אם אני לא נזהר, מידת הדין לוקחת אותנו למחוזות מאוד לא נעימים. כל הסתרה אחרה היא ההמשך של מידת הדין. כל המציאות הזאת של הדין זה גורם לנו למחנק. כשאני עסוק במידת הדין ומתחיל לפשפש ולמשמש וכולי במעשיי, אז אני עלול בקלות להגיע ל... מתוך הדקדוק והגדרים והגבולות, כמו שאומר רב צדוק בדובר צדק, אני עלול מזה להגיע למצב של מחנק. אני פשוט כמו אדם שסוגרים עליו מכל הכיוונים. יש גבולות פה, גבולות פה, גבולות פה, גבולות פה, גבולות, זהו, גמרנו, חנוק. ואז הוא במתח, הוא בלחץ, הוא בדאגה. מה יהיה? אני לא יודע מה לעשות, כן? זה גורם להתכנסות, זה גורם לעצבות, זה גורם לייאוש. זאת אומרת, אני, מידת הדין השתלטה עליי. אין אור, אין תקווה, אין כלום, הכל. ולכן זו סכנה גדולה. והסכנה הזו היא כל כך גדולה, שאומר רבי אליהו דיבידש, שמי שעושה חשבון נפש וחושב, איזה חוטא אני, איזה פושע אני, לא שווה כלום, שלא יעשה חשבון. זאת אומרת, אדם שכל מה שהוא עושה, זה עושה לעצמו חשבון נפש של ייאוש, של דיכאון, אז בכלל אסור לעשות את זה. זה עצת היצר הרע, כמו יש כמה ביטויים של הרב שהוא מלמד אותנו שיש מחשבות, כן, באורות התשובה, ראינו את זה, אני חושב, כן, רעיונות של תשובה כאלה, כן, שמביאים לידי עצבות, זה לא דבר כל כך חיובי, כן? כי יסוד השמחה הקשורה בעומק הקודש הוא גדול מכל תוכן של קדושה ושל תשובה אחרת. ואת אני עושה תשובה עכשיו, אז אני בדיכאון, לא שווה. אתה צריך להיות בשמחה. על כן, כאשר באות לו מחשבות של יראה ושל תשובה בדרך עיצבון, ישיח דעתו מהם. שלא יתעסק עם זה. זאת אומרת, אם עכשיו אני חוזר, עושה תשובה, וחושב מחשבות, עושה חשבון נפש, ואני עכשיו עצוב, ישיח דעתו מהם עד שתתכונן מחשבתו, ויקבל עליו כל התוכן של קדושה ויראת שמיים, בדרך חדווה ושמחה. לא עושים חשבון נפש מתוך עצבות. זאת אומרת, חד משמעית, אם אדם מתחיל לעשות חשבון נפש, לא שווה כלום, עצור, לך צריך לכדורגל. מה אתה עושה חשבון נפש עכשיו? מה אתה עושה חשבון נפש? זה לא טוב. זה מזיק לך. עוד התשובה בפרק י' ד'. אומר בעל שפת אמת שלא רק שזה מה שנקרא נסיח דעתנו מזה, אלא הוא אומר שכשאדם עושה חשבון נפש לא נכון, זה יצר הרע נטו. אומרת, אני עושה חשבון נפש, לא, אני בסדר. זה הצעת עשית רע אחרא, ככה הוא אומר. הוא אומר את זה על הפסוקים של... כשיעקב אבינו שולח שליחים לאסב אחיו, אז הוא אומר לו, כשאסב ישאל אותך, מה אסב שואל? מי אתה? כן. ולאן אתה הולך? נכון, מה אסב שואל שם? כן? למי אתה? ואן תלך? ולמי אלה לפניך? אומר, אבל שפת אמת, זה בדיוק השאלות של היצר הרע. אסב שואל את זה. מאין באת? ולאן אתה הולך? ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? בלשון שלו הוא אומר שבפסוק זה מרומז ג' דברים שאמר עקביה בן מעללל. הסתכל בשלושה דברים. דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, וצריך הבחנה גדולה למי שמסתכל בג' דברים הנעל, שלא יהיה מבחינת עשיו. כי גם עשיו יוכל לשאול ג' דברים הנעל, להביא עצבות לאדם. זה נורא. אומר עשיו, שואל אותנו בדיוק את השאלות האלה של עקב הבן מעללל. ואז הוא גורם לנו להיות בדיכאון טוטלי, עכשיו הכל בסדר, אני לא שווה כלום, אני אפס גמור, לא כלום. זה היצר הרע, זה סתרה אחלה. זה הצעת היצר. ולכן, מי ש... לא מבין איך עושים חשבון נפש, עלול לחשוב בטעות. ככה אומר הרב במוסר אביך בפרק ד', שעצבות זה חלק מחשבון נפש. איך אמר לי פעם מישהו? מתוך שאני מתעצב, אז זה נותן לי התגברות של כוחות לחזור בתשובה. אומר הרב, לא נכון. אם החשבון נפש גורם לעצבות, זה לא יגרום לך לחזור בתשובה. זה יגרום לך להיות בחלישות הדעת, וכתוצאה מזה בייאוש, וכתוצאה מזה אתה אומר לא שווה כלום, וכנראה שרק צדיקים יכולים ללמוד בישיבה, אני בין כל עומדים שום דבר, ואני לא מצליח להתפלל בכוונה, כנראה שאני בכלל צריך להיות סנדלר. לא משנה, היצר הרע עובד מצוין. וזה לא עוזר לכלום. ולכן אומר הרב, שיש אנשים שניגשים אל דרך השם, הם באמת רוצים להיות בסדר, הולכים לישיבה, רוצים להיות אנשים טובים, ורצונם ללכת כאורחות חובות הלב. הם באמת רוצים להיות בסדר. בלא תלמוד הקודם למעשה. אבל הם לא לומדים איך עושים חשבון נפש, הם לא למדו מה חז"ל אומרים החשבון נפש. ונדבר להם שחשבון נפש זה הלקאה עצמית. הם אומרים, חשבון נפש זה שכל הזמן אני אומר לעצמי שאני לא שווה, אני לא בסדר, אני חוטא, אני פושע, אני... והם יטעו בהלכה זו, ויעלה על ליבם כי החולשה והעיצבון זהו מעצם החשבון הנפשי. נדמה להם שלהיות עצוב, זה חלק מהחשבון נפש. טעות מוחלטת, אומר הרב. זה אנשים שהם כוונות מצוינות, אבל הם לא למדו תורה.
הייתי זה מקום שכתוב שכל ה... לא העצב, אבל כל הקשיים בתיקון המידות הם נובעים מזה שכבר הקמנו את הטבע שלנו עד שזה, שאנחנו מרגישים כאילו אנחנו מתנגדים לטבע שלנו בזה שאנחנו עכשיו יש איזה משהו שאנחנו רוצים לתקן ואנחנו זה וקשה אז הקושי זה בגלל שהתעקמנו כבר ועכשיו שאנחנו מיישרים זה קשה אבל בעצם יש גם דברים שזה מסוכן שנשנה כאילו הקשיים כאילו זה מראה שהעצב כן יש לו מקום כי אני עצוב, כי אני באמת התעקמתי
איזה מקום יש לו עצב? עצב זה מידה כל כך רעה שאין לו מקום לעולם
אולי צער?
צער יש מקום, בטח, צער כן צער גורם לנו לפעול, צער גורם לנו להתקדם, צער גורם לנו לתקן אבל עצב? עצב גורם לנו להתכנס ולהתייאש
נתכוון ש...
אסור להיות עצובים, בסדר?
כן.
זה לא, מצטער, רק... כן. זה חלק מהגידוי. מצטער על החיים, בוודאי. אבל לא עצוב.
לא, אבל זה כאילו... האמירה הזאת היא מסוכנת כי אפשר מתוך זה לפעמים שיהיה לך קשה, יהיה לך איזה משהו שקשה, אתה תנסה לתקן מידה ומשהו קשה, ובאמת זה קשה כי זה משהו שהוא טבעי לך.
בלי נדר אנחנו נקדיש שיעור לאיך אדם יכול להתמודד עם הקשיים להשתנות. יש בשישה, שבעה קשיים שגורמים לנו, קשה לנו לעשות שינוי, ויש תשע טכניקות שחז"ל מלמדים איך להצליח לשנות בכל. זה עונש. זה עונש. יש הרבה עונשים. זה לא המצב שאנחנו שואפים לחיות במצב כזה. כשאישה יולדת בלי צער, מה אנחנו אומרים? לא הייתה בפתקס של חמה. זה מדרגה טובה. אנחנו לא שואפים להיענש. זה כמו יראת עונש. יראת עונש זה עונש בעצמו. אנחנו שואפים להיות ביראת הרוממה. אנחנו לא שואפים להיות עצמו.
למה עצב? למה עצב?
בסדר. צריך ללמוד את הפסוקים שם. גם הביטוי בעיצבון בתורה הוא בעצם בעוד מקומות, לא רק שם, הרבה פעמים בא לידי ביטוי של צער ולא של העצבות שאנחנו מדברים. על כל פנים, מה שראינו אצל הרב עד עכשיו זה שמי שניגש לעבודת השם עם הרבה כוונות טובות, והרב אומר זה ניגשים לעבודת השם באמת מתוך רוח תאורה, אבל הם לא למדו איך לתקן את המידות, הם לא למדו איך לעשות חשבון נפש, אז הם חושבים בטעות שהעצבות היא חלק מחשבון הנפש, וזה דבר נורא ואיום, וזה עצת היצר הרע ממש, כמו שראינו בשפת אמת. אז איך צריך לעשות חשבון נפש? אז התנאי הראשון לחשבון נפש זה שלא עושים השוואה לאחרים. זאת אומרת, העצב שנגרם לנו בהרבה מאוד מקרים, לא תמיד, אבל בהרבה מקרים, זה כי אני מסתכל על מישהו אחר, והחשבון נפש שלי הוא ביחס אליו. ואז אני לא שווה. מה פה לא שווה? הביטוי לא שווה, מה זה אומר? הוא שווה, אני השוויון, אני בודק פה כמה מי שווה יותר, מי שווה פחות. השווי שלך לא נובע מזה שאתה כמו צדיק כמו, לומד תורה כמו, כלום. השווי שלך נובע מזה שאתה משתדל לעבוד את השם ולהתקדם כל יום כמה שאתה יכול. מזה נובע השווי. מזה שאלוקים ברא אותך כי הוא רוצה בקיומך, ובשבילך הוא בורא את כל העולם כולו עם היצור, כי יש לך משימה מספיק חשובה. אז קדימה, תהיה אתה. אתה לא צריך להשוות את עצמך לאף אחד. ואם אדם חי כל הזמן בהשוואה, הוא אומר, כן, אבל יש לי חברותה, לא רואה את הספות, תוך שנייה מבין, זוכר את הכל, לא קם הכיסא, כל הסדר, לא מפסיק ללמוד. איזה אפס אני, בכלל לא מתאים לי ללמוד תורה. אני נראה לי, אני גומר את השנה הזאת, מתגייס, למה, מה קרה? אני רואה, אני לא בשבילי. למה לא בשבילי? אני רואה את החברותה שלי. זה היצר. זה חשבון נפש רע מאוד, זה היצר הרע בדיוק. זה על זה דיבר בדיוק השפת אמת, שזה השאלות של עשיו. למי אלה, או לאנת אלה, או מי אלה לפניך? זה היצר הרע שואל את השאלות של הקו הבין מעללים. הוא מנסה להכניס אותנו לעצבות, להתכנסות של הכוחות, לחוסר גילוי של האישיות. ולכן צריך להיזהר קודם כל, לא להשוות לאחרים. דבר שני, כמו בוידוי. לא נשארים בעבר, לא נשארים במה שקרה, אלא תמיד הולכים לעתיד. זה לא הייתי בסדר, לא הייתי בסדר, לא יודע, לא הייתי בסדר. משמע כל הנוסטלגיה הזאת. זה כל כבוד, לא היית בסדר, משמע אתה מומי הלב. זה נגמר, לא היית בסדר, משמע אתה מדבר על זה בכלל. אתה רוצה לתקן, אז תדבר על מה אתה מתכנן לעשות בעתיד. ואז תהיה שמח. ולכן כשהחשבון נפש, כך אומר בעל שם ישמואל, כשהחשבון נפש עסוק בעבר, כשהוא נעצב על מה שעשה, יוכל ליפול חס ושלום ברשת שלו, יוכל קום. מעשית רעך חס ושלום. מי שעושה חשבון נפש וכל הזמן בוכה על מה שקרה, הוא לא יקום. לכן מה הפתרון, מה העצה? וידוי. לא הייתי בסדר, אני מצטער על זה, ואני מקבל על עצמי לתקן. נשאר כוח. עכשיו אתה יכול לעשות חשבון נפש. מתי עושים חשבון נפש, כמה עושים חשבון נפש, על מה עושים חשבון נפש.
אם לא יודע על מה, איך לתקן את הדבר.
אז שיתייעץ. כל זמן שהוא לא יודע, אין שום טעם לעשות יללות.
אז אם הוא...
אם הוא לא יודע, שיחכה.
שיגיד.
אני צדיק. אתה עשית ככה. אני לא מדבר על זה עכשיו. אני קודם כל אתייעץ, אני אשב ללמוד מערה על נתיבות עולם, ואני אלמד איך מתקנים. אחרי זה אני אגיד, כן, נכון, אני דיברתי לשון הרע, וקיבלתי על עצמי, טק, טק, טק. עכשיו אתה בסדר.
מה
הקשר להשוואה
לאחרים?
כשאדם משווה את עצמו לאחרים, הוא מאבד את כל היציבות שלו. העצבות נובעת מהחטא, מהחטאת המטרה. כן? כשאדם עצוב זה כי הוא לא יציב. זה השור של העצבות. זה שורש רע, אין שורש טוב לעצמו. זאת חוסר יציבות. יש גורמים לחוסר הציבות הזאת. מה הם? גאווה, כעס, דאגה. מה זה גאווה? אני משווה את עצמי לאחרים. ברגע שאני משווה את עצמי לאחרים, אין לי ערך עצמי. אני שווה לפי מה שאחרים. אז מי אני? כלום. עכשיו אני עצוב.
איך זה נכנס לחשבון נפש?
כשאדם עושה חשבון נפש מתוך השוואה לאחרים, לעומתם אני ככה, אז הוא יהיה עצוב. כי הוא מאבד את כל היציבות שלו. לכן אי אפשר לעשות חשבון נפש בצורה כזאת. עכשיו, חשבון נפש על מה עושים? על הדברים הכי גדולים ועל הדברים הכי קטנים. אז כמו שראינו, קודם כל עושים חשבון נפש על, על מטרתנו בחיים, ועל היעדים שלנו, ועל כמה אנחנו קרובים ליעדים שלנו. אבל הגמרא מלמדת אותנו בברכות, כמו המקרה עם רב אונה, שהחמיצו לו 400 חביות יין, הוא עשה חשבון נפש. ואמר, אני צדיק. אני לא יודע למה זה קרה. אני ממש בסדר. לא ביטלתי דקה כל השנה. לא דיברתי לשון הרע על אף אחד. התפילות שלי בכוונה. הכל בסדר. הולך לבית המדרש, שואל, החמיצו 400 חביות, שואל את החברים, מה אתם אומרים? זה נראה מוזר, לא? אז אמרו לו, לעיין מר במילה, תעשה חשבון נפש. מי חשיד נה בעיניי? מה, אני חשוד ב... אתם חושבים שאני, מה, וריאן? אמרו לו, מה, אתה חושב שהקדוש ברוך הוא? מי חשיד קודש בריך הוא דאבידינה בלודינה? קרה לך, נפלת מהגג, מה, אתה חושב שזה צחוקים? אתה עושה חשבון נפש? מה קרה פה? בסדר? אין דבר כזה, במקרה זה קרה. לא, לא יודע, עשית חשבון נפש, לא מצאתי כלום. אולי מישהו יודע עליי משהו? כן, לא שילמת להריס שלך. הגנב הזה. לא שילמתי ולא מגיע לו. אם הוא גנב גם אתה צריך לגנוב, שלם. בלי הדיון ההלכתי אפילו, אבל אתה עושה חשבון נפש. עכשיו, כמה, אתם יודעים כמה שווים 400 חביות יין? כמה ליטר יש חבית? 100? יין טוב, עולה היום איזה 50 שקל לליטר. 100 ליטר, 400, לא איזה מיליון שקל הפסד שם. הפסיד מיליון שקל, זה לא צחוק. ומה? אומרים, תעשה חשבון נפש. נו, טוב, אז נחשוב שעושים חשבון נפש רק הם מפסידים מיליון שקל. אז הגמרא אומרת בהדרמה פתאום. רב פאפה היה לו מקרה אחר, עלה במדרגות, כמעט נפל. לא נפל מהגע, ככה החליט, דק, לא נפל. אופ, נעצר. וואי, וואי, וואי. וואי, למה אני חייב סקילה? המשכלים היו מפילים אותה מקומה שנייה, נכון? זורקים אותה מקומה שנייה. מישהו נופל, אומר רב פאפה, רגע, רגע, מה אני חייב סקילה? על מה? מה, אני מתחלל שבת? אני עובד עבודה זרה? על מה אני חייב סקילה? למה זה קרה לי? כן? אמר אשתה, כן, חייב, מן דסני לן, כי מחללי שבתות, כעובדי עבודת כוכבים. למה זה קרה לי? אמר לו, חי אברב מדיפתי, לרב פאפה, נו, טוב, תראה, זה, אתה יודע, זה לא חייב שהלכת להודי שם לעבוד עבודה זרה באיזה מנזר. שם הבא אני לידך ולא פרנסתו. כמו שקורה, כאן בבית הכנסת קורה פחות או יותר פעם ביום, פשוט הגבה, יש לי אישה עם 8 ילדים, שכולם בדיאליזה, אני צריך לנסוע לחוץ לארץ בשבוע הבא, וכל מי שייתן לי כסף, אז השם יברך אותו. לתת לו או לא לתת לו? זה, וכולם אומרים בערך אותו דבר, והם חוזרים על זה למרות שהם בשבוע הבא צריכים לנסוע כל השנה. נשמע מזויף, נכון? לתת או לא לתת? אם אתה לא בטוח ב-100% שהוא שקרן, ויש לך 10 אגורות בכיס, תן לו. אל תהיה אכזר. רק אם אתה יודע שהוא מיליונר, הוא סתם שקרן וגנב וזה, אז אם אתה רוצה לתת לעשירים כסף, אז תן לו, אבל אתה לא חייב לפחות. אולי במקרה אחד מאלה שהגיעו לפה וחשבת שהוא שקרן והיה לך 10 שקלים בכיס ולא נתת כי אמרת שהוא שקרן, אז בגלל זה כמעט נפלת. כי מי שבא לידו אני ולא פרנס אותו, אומר רבי יהושע בן קורחה, כל המעלים עיניו מן הצדקה, כאילו עובד עבודת כוכבים. בלי להבין עכשיו למה זה, אבל זה אומר שיכול להיות שקרה לך משהו שהוא כביכול מעין זה. כן. ולכן, אפילו על זה שכמעט נפלת ולא נפלת, עושים חשבון נפש. מיד רב פאפה נעצר, עושה חשבון נפש. אז תחשבו, כל היום זה ככה, כמו שהגמרא מלמדת אותנו בקריטות. שאם אתה רצית ללבוש את הגרב ולבשת אותה הפוך, עם החוטים בחוץ, תעצור, תעשה חשבון נפש. זה קורה לנו כל בוקר. ואז תעשה חשבון נפש כל בוקר. ואם הגישו לך כוס תה, לא בדיוק בחום שאתה אוהב, קצת יותר מדי חם, קצת מדי קר, תעצור, תעשה חשבון נפש. יש שם הדרגה מאוד מעניינת, אבל עקרונית, אדם צריך לעשות חשבון נפש על כל דבר שלא זורם לו בחיים. אבל אמרנו, לא רק על זה עושים, אלא גם כשאני בודק את ה... המטרה שלי הייתה לגמור את השס עם התוכנית של הרב מדר עוד 3 שנים. למדתי 50 דף, התייאשתי. אתה עושה חשבון נפש. הצבת מטרה, איפה אתה, איפה המטרה, למה זה לא התקדם, מה אתה מקבל על עצמך? אז אם התרגלנו לעשות חשבון נפש, אז אנחנו אפילו תוך כדי הליכה, מפה לחדר האוכל, מפה בבוקר שיוצאים, שנייה לפני שלום, אז יש לנו כל הזמן זמנים שאפשר. אתה לא חייב לדייק. זה המוראים, צדיקים כאלה, הם צריכים בול לדעת בדיוק. אנחנו לא יודעים, יש לנו כל כך הרבה דברים שצריך לתקן, שמספיק שתביא את הרשימה, זה יהיה בסדר. זאת אומרת, הרב פאפה באמת לא מצא כלום. לא יודע, עשיתי בדיקה כל השנה, סריקה אחורה, זוכר כל דבר שעשיתי ולא עשיתי, והכל בסדר. אנחנו די מהר יכולים למצוא שפה ביטלתי תורה 5 דקות, במקרה הטוב, שם פה, שם דיברתי קצת לשון הרע, פה זה, לא התפללתי בכוונה, ברכת המזון לא שמתי לב שאני מברך בכלל. יש לנו מספיק. אז אתה לא צריך לדייק. מספיק שאתה עובר על זה, אתה אומר טוב, אז אני מקבל עצמי לתקן. אני אשתדל לברך ברכת המזון, לשים לב מה אני אומר. וכל דבר,
יש הבדל בין דברים גדולים ודברים קטנים מבחינת הדברים. זאת אומרת, דבר גדול זה מין איזה משהו שאני חושב עצמי אומר, אני רוצה להגיע לכאן, איפה אני נמצא היום ואיך אני מגיע לשם. אומרת, זה דבר קטן, זה משהו שאני לא יוצר אותו, זאת אומרת, זה משהו שהחיים מביאים. ופתאום קורה לי איזה משהו לא בסדר.
דבר גדול יכול, פתאום נופלים מהגג, דבר גדול.
לא, דבר גדול, הטבת מטרות.
הטבת מטרות זה משהו.
אז מה ההבדל בין הדברים שקורים לי
ביום
לבין הצלת מטרות?
אז כמו שראינו, אומר הרמח"ל, כללו של דבר צריך האדם להיות מתבונן בשכלו תמיד, בכל זמן, זה בשגרה מה שנקרא, כל דבר שירה לאדם, שאפילו ניצל מהדבר הזה, היה לו כמעט תאונה, כמעט זה מיד עושה חשבון נפש, כל זמן. וחוץ מזה, בזמן קבוע לו בהתבודדו. זו ההתבודדות המפורסמת של החסידות. מתבודדים, מה אתה עושה בהתבודדות? בוא נפש. בודק, אומר ריבונו של עולם, יש לי הרבה נקודות טובות. 1, 2, 3. ככה מתחיל חשבון נפש. למייס, חשבון נפש מתחיל בזה שהאדם, כשהוא הולך להתבודד, בודק את כל ההחלטות הטובות שהוא החליט בזמן האחר. למה? כדי להיות יציב. ראינו, מה זה החלטה טובה? זה שימוש, זה הופעה של הצלם אלוקים. זה הופעת האני. מה זה אני? זה כל רסיס מהנשמה שמופיע בכלים שלנו, בנפש, בגוף. זה האני שלנו. אז אתה אחלה רוצה לעשות חשבון נפש, רוצה לתקן? תתייצב, תעמוד יציב. אתם לומדים קצת קראטה? תעמוד יציב קודם כל. אחרי זה תתחיל להוציא כל מיני בעיטות ומכות, אני לא יודע מה. אם אתה לא יציב, אתה לא יכול לעשות כלום. תתייצב. איך מתייצבים? החלטות טובות. לא כישרונות. כישרונות זה לא נקודות טובות. ריבונו של עולם, יש לי ממש תכונה טובה, אני בלונדיני. מה זה קשור? בגלל את הבלונדיני זו תכונה טובה. אז אני אגיד שהוא באמת חושב שזה כישרון אדיר שהוא בלונדיני. מה זה שהיה? ריבונו של עולם, יש לי תכונה טובה, אני 1.82 מטר. מה זה קשור? אומר שאם לא יש לי תכונה טובה, אני ממש מבין טוב חשבון, וקל לי מאוד ללמוד תוספות. מה זה קשור? אלוקים נתן לך כישרונות, זה בסדר, זה לא קשור לנקודות טובות. מה כן נקודות טובות? יש אנשים מדהימים, עם מלא כישרונות, והם בדיכאון תמידי, זה לא עוזר להם כלום. איפה כן מתחיל להיות יציבות באישיות? אדם בודק מי הוא, מה הוא עושה בפועל עם הכישרונות האלה. איזה החלטות טובות הוא מקבל. הבוקר היה לי ממש קשה לקום. החלטתי לקום ולהגיע לתפילה של שבע בכל זאת. נקודה טובה. אחרי התפילה, מה זה הייתי רעב? רציתי ממש לרוץ לאכול. החלטתי, אני לומד עוד שתי דקות שמירת על השבת. נקודה טובה. אחרי זה היה לי חבר שרזה, עוד נקודה טובה. חייכתי אליו, עוד נקודה טובה. נקודות טובות, צריך לי מלא נקודות טובות. כמה ש... תעשו את זה ותראו שזה עובד. אתה פתאום מרגיש, אתה נמצא. יש אישיות קשורה לחדוש ברוך הוא. עכשיו יש נקודה אחת שאני רוצה לעבוד עליה. איכשהו יוצא שתמיד אחרי האוכל, לא שם לב, אני מברך ברכת המזון, מריץ את זה, ולא שם לב שאני עכשיו קיים מצווה בבית ברכת המזון. ואני רוצה לתקן את זה, אז אני אחליט שמי הארוחה הקרובה, כשאני מתחיל ברכת המזון, אני לפני זה שתי דקות מתרכז רגע, עוצר, שאני עכשיו מתכוון לברך ברכת המזון ולדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה מה שאני מקבל על עצמי. תעשו את זה ותראו שאתם גם מצליחים לתקן, גם יציבים, הכל מתוך שמחה עצומה. אין רסיס של עצב בזה. האנשים הגדולים, אומר רבי אריה לוין, רואים גם את הדברים הקטנים. קטנים, אנשים קטנים רואים רק דברים גדולים. בטח קטנים. עושים תשובה על הדברים הכי קטנים. כל דבר שאנחנו מפספסים וזה, עושים תשובה. מה זה תשובה? חשבון נפש. יש טבעיות, זה טבעי מאוד, זה חלק מזרימת החיים. זה תוך כדי שמחה והתלהבות נפש גדולה, אני מתקן. עכשיו, לפעמים אין לי תשובה על המקום, נכון? אז יש לי זמן להתבודדות. יש לי זמן שאני מקדיש. 10 דקות, שעה, שעתיים, לא יודע, כל אחד לפי הרבה שלו, מחליט כמה זמן הוא יוצא ליער להתבודד. אבל הוא מקדיש זמן, ויש לו פנקס כזה, והוא רשם שם את הדברים שהוא לא מצא פתרונות מיידיים. אני אומר, לנו זה די קל. למה? כי אנחנו כמעט תמיד נמצא כמה וכמה דברים שיש לנו מה לתקן, נכון? אז על כל דבר, אתה הולך ברחוב וכמעט נופל. בבת אחת אתה יכול לתת 5 דברים שבגללם אתה כמעט נפלת, נכון? אז אתה עושה את זה, אבל בתנאי שאתה מיד גם מקבל על עצמך לתקן. אני לא ביקשתי שתדמיין דמיונות. בלי דמיונות. אם אדם, כמו שחזל אומרים בהרבה מקומות, אם אדם נתקל בצרה, בבעיה, בקושי, אז הוא צריך לעשות חשבון נפש, פשוט. מה זה? אחרת הוא רשע עם עצמו. כן, בוודאי, ככה גמרא אומרת. מה זה גרש התהפכה? אם אתה עולה לאוטובוס וצריך להוציא, כמה עולה הנסיעה? 6.40, מוציא 6.45. חשבון נפש. זה חשבון נפש. למה לא יצא לך 6.40? אני רואה שאני לא מתפלל בכוונה מספיק. אז לא להתחיל ככה, אלא איך? כשאתה עושה, אתה יושב בכיסא, אחרי ששילמת לנהג, לא חושב לעצמך, חייכתי לנהג, נקודה טובה. כמה נקודות טובות, יציב, עכשיו אתה אומר, יש כאן נקודה שאני צריך לחשוב עליה. לא יצא לי בדיוק הסכום שאני צריך. אני רואה שיש עוד כמה דברים שאני צריך לתקן בחיים. באמת, אני שם לב שאני חצי מהתפילה, בתפילת 18, אני חולם חלומות. אני מקבל על עצמי, כמו שהרמב"ם אומר במורה נבוכים, להתחיל להתכוון במשפט הראשון, כמו שצריך. אחרי זה אני אקבל על עצמי את המשפט הבא. זה לא דמיון, זה אמיתי לגמרי. לפי מדרגתו הוא עושה חשבונות. לפי מדרגתו הוא עושה חשבונות.
שההשגחה היא עד לרמה של
גלם. נפוש לא יכול להיות. יכול להיות. בעמך כולם צדיקים. מה, עוד פעם, אתה מעיז להגיד על עצמך שאתה לא צדיק? הרי בשביל מה כל השיעור הזה? כדי שתדע שאתה צדיק. מה, אתה חושב שאתה לא? מה, אם כן, אז גמרנו, אז רמך כולם, אז אם יתהפך לך הגר, בואי ובואי לך. מה אתה צריך שיפנה את זה פשוט? איפה העת שלי? שכחתי אותו בבית. בעצור, זה חשבון לך. מה פה ראשון לך העת? אני מגיע לשיעור, אני העת, לא יכול. רגע, מה הולך? אז לנו זה, זה, זה פשיטה שיש לנו מספיק על מה לעשות חשבון נפש. אף פאפה באמת מתפלא. אצלו החיים זורמים, בול, הכל בדיוק מתקתק, כסף יוצא בדיוק 6 שקלים ב-40, הכל יוצא מצוין. מה זה פה ההחלקה הזאת? לא מוצא. טוב, זה רב פאפה.
יש
הכבוד,
כמו עם רבי עקיבא, עם הנר, החמור,
התרנגול,
שהוא לא נכנס לעיר,
והוא
אמר, הכל לטובה.
תמיד צריך להגיד הכל לטובה, ותמיד צריך לעשות חשבון נפש.
אבל
בדיוק,
רבי עקיבא, אבל דווקא זה לא
היה
רגע
שם, זה
עשה
חשבון נפש. אתה לא יודע אם הוא לא עשה חשבון. שם הלימוד בגמרא זה להגיד שתמיד, גם כשנופלים מהגג, זה הכל לטובה. בטוח שהוא שם, אני אישית יודע לפחות 10 דברים שנבניתי מאוד מזה. ממש, אני מודה להשם על כל רגע שנפלתי מהגג. פשוט זה בנה את החיים שלי. מצוין. עדיין צריך לעשות חשבון נפש, על מה, מה זה פה, מה... הקדוש ברוך הוא יכול למצוא עוד כמה דרכים לבנות אותי, נכון? רבי עקיבא גם היה יכול, שהקדוש ברוך הוא לא צבא של מלאכים מהשמיים, והם יחסלו את כל הצבא הרומאי, נכון? צריך חשבון נפש, למה גאולה עוד לא הגיעה? ולמה בר כוכבא לא עובד כמו שצריך? ולמה... בסדר, בכל. עדיין. נכון שהכל לטובה, בטח שהכל לטובה, מה לא לטובה?
צריך לנסות לחבר את זה שלא זרם, לדבר שלא זרם, לדבר שאני צריך לתקן.
אתה לא צריך להתאמץ בזה, זה בעל רוח הקודש. יש מספיק דברים.
מידה כנגד מידה.
אני אומר, אם אתה יכול ויודע, בסדר, אבל אתה לא רוצה. גם בלי זה.
שאלה, חוץ מהדברים, יש, חוץ מהדברים שלא זורמים, אפשר להוסיף גם סתם דברים שפחות קשורים אליי? למשל, אני שומע שני אנשים מדברים, ואז איזה נקודה, פתאום מרגיש שנקודה שייכת אליי. אולי זה גם משהו ש...
זאת אומרת, אם ראית דבר רע, אז ראינו כבר שזה, חז"ל מלמדים אותנו, שאם ראית או שמעת דבר שהוא לא בסדר, אז זה צריך להיות לך סימן, זה סייעתא דשמיא, שתדע שבנושא הזה יש לך תיקון. זה כאילו מכוון לך את החשבון נפש לכיוון הזה. זה כן. אבל אם... סתם מישהו הלך ברחוב ואמר, שמעת ששימי התגייס אתמול? אני עושה חשבון נפש, כנראה שאני צריך להתגייס לצבא. לא, בלי דמיונות, בלי שטויות.
דבר להשתפר, כמו
שאמר,
אני הופך, פותח
את
הספר,
לא... אז לא להתחיל לדמיין דמיונות, כמו זה באמת מעונן ומחשב קצת. אני מתחיל, הקפה שלי יצא עם סימנים כאלה, סימן שמחר ירד גשם, אז זה ככה...
בלי לקשר, פשוט למצוא משהו לתקן.
אז שוב. אנחנו מוצאים בחסידות איזה מין ביטויים כאלה, כן? ששומע איזה גוי אחד שאומר, אתה יכול, אתה לא רוצה. איזה לימוד, איזה... ואיזה מישהו תולש איזה קש. בסדר, אז אני אומר, אם אתה באמת בעל דם וכו', אבל יש מה ללמוד מכל דבר. יש מה ללמוד. אז אם אתה פנוי ללמוד מכל דבר, תלמד. אתה רואה נמלה גדולה הולכת ברחוב. מה רבו מעשיך השם, איזה חריצות, כן? דרך לנמלה, הצל, רד, רחי וחכם, אני צריך להציב לעצמי יעדים כמו הנמלה. לימוד מצוין מנמלה. בסדר גמור. ללמוד, זה לא חשבון נפש. אין פה חשבון נפש, זה לא שאתה אומר, אני עכשיו... אני לומד מהנמלה, אני לומד מזה, לומד מזה, לומד הרבה דברים. החשבון נפש, כמו שאמרנו, הוא בא לתקן דברים שאני מוצא בעצמי פגומים, ואני מקבל על עצמי איך לתקן, רק צריך לעשות את זה נכון. בסדר? כאן יש לי לימוד, אני לומד מכולם, יש לי כל מה לימוד, התקדמות, התחדשות, ובסדר גמור. עכשיו, אם אתה מחליט, אחרי שראית נמלה, לעשות חשבון נפש, זה גם בסדר. זה לא שיש איסור לעשות חשבון נפש מזה שראיתי נמלה, כן? אבל שאני לא אגיד שבגלל שראיתי נמלה, זה סימן ש... סימן לכלום. אני לומד מהנמלה דברים. עכשיו, אחרי שלמדתי, אני אומר, עכשיו, אני רוצה לתקן את מידת העצלות שלי.
נפש, כמו שאדם עושה השתדלות כאילו מקסימלית. נגיד אני נוסע בכביש, כמו עשיתי תאונה. האמת שגם לא עצרתי בעצור. אז כאילו...
אז אתה עושה חשבון נפש. למה אני לא עוצר בעצור?
שיעות מגיע לב.
אני עושה לעשות חשבון נפש, למה אני לא שם לב?
לא שם לב, כאילו התפעלתי בכוונה.
אני צריך לעשות חשבון נפש, למה לא שמתי לב? למה אני חי בחיים ככה בלי לשים לב? פשוט, אני לא צריך חשבון נפש על זה. אני צריך להתרכז, זה קורה גם אחרי. צריך לעשות חשבון נפש. עכשיו, מה גורם לזה? אם אתה יודע בדיוק מה גורם לזה, אז אתה תקן ישירות. אתה אומר, אני אדם לא מרוכז, אני רוצה לעבוד על מידת הריכוז, אז יאללה, שבא. אם אתה לא יודע, אז זה תיקון כללי. על כל פנים, כשאנחנו עושים חשבון נפש, כמו שאמרנו קודם כל, מתוך יציבות, מתוך מציאת נקודות טובות. שתיים, בלי השפעות לאחרים. שלוש, רק כבידוי. זאת אומרת, אין אדם משים עצמו רשע. אני יוצא רגע פה ואומר, אותו הדבר מצוות תוכחה. במצוות תוכחה, כשאני רוצה להוכיח יהודי, זה כמו בחשבון נפש. קודם כל, לראות בו את כל הנקודות הטובות שאני יכול. אני אוהב אותו. ואני אוהב אותו ואני רואה שהיהודי הזה הוא אחד, שתיים, שלוש, החלטות מדהימות. איש, אשכולות. אני אומר לו את זה. זה לא שאני אומר לעצמי את זה. אני אומר לו את זה. אני מייצב את האישיות שלו. שיהיה לו יציבות. אם יש לו יציבות, הוא גם מוכן לקבל. אבל כשאדם יציב, אתה אומר לו, ויש נקודה אחת שאני מציע לך, אחת, שתיים, שלוש, לתקן, אז אתה צודק, תשמע, אחי, בסדר גמור. כן? אבל אם אתה ישר מתחיל, אתה יודע מה? יהיה הזמן שתפסיק לדבר לשון הרע. תפסיק אתה, לפני שאתה אומר לאחרים. למה אחרי תצבן עליך? כי הוא מרגיש שאתה... אין יציבות. אין... האישיות לא יציבה, האישיות לא יציבה. הוא מרגיש מאוים, הוא מאוים, הוא תוקף. ולכן, דבר ראשון, אנחנו מתחילים עם נקודות טובות, עם החלטות טובות. אחרי שהאישיות התייצבה, עכשיו אפשר, ובלי השוואה לאחרים, זה... אני אומר את זה כי זה הנטייה הטבעית שלנו. הורים עושים את זה לילדים. תראה איך אח שלך מתנהג יפה, למה אתה לא? מה? מה עשינו עכשיו? הכנסנו אותו לבית משפט, קטלנו אותו ולא יצא מזה כלום. מורים עושים את זה לתלמידים. אתה לא רואה איך זה, כולם יושבים, לומדים, אתה היחיד שמפריע. מה אכפת לי כולם יושבים? אני, תדבר איתי, לא משוואה לכולם. זה לא תוכחה. זה עונש בעצמו. אתה רוצה באמת להוכיח? אחרי שתראה בו את הנקודות הטובות, תראה בו את ההחלטות החיוביות, תייצב את האישיות של התלמיד. עכשיו אל תדבר על אחרים, תדבר עליו. יש נקודה אחת שתראה אחרי כל הדברים, שאני הייתי מציע שאולי ננסה לעבוד עליה ביחד. אני רואה שקשה לך לא לפטפט בשיעור. בוא נעשה הסכם. כל פעם שקשה לך ככה ואתה רוצה להתחיל לדבר ואני רואה שאתה מדבר, אני אעשה לך ככה איזו קריצה כזאת, תנסה להפסיק לדבר. המורה, אני איתך. בטח, זה הסכם מצוין. אז הוא יקשל בו, יצליח, לא יצליח, ינסה, אבל הוא רוצה להתקדם כי האישיות שלו יציבה, כי הוא מרגיש. עכשיו אפשר, זה מצוות תוכחה. ועל זה אפשר גם להתעקש. אם אתה מוכיח נכון, אתה יכול להתעקש, אבל אם אתה מוכיח לא נכון, אל תוכיח בכלל. זה דבר שהוא רק גורם נזקים. נחזור רק על הנקודה האחרונה. לפעמים אנחנו באמת, כמו שראינו, אנחנו עושים חשבון נפש גם על הפסד של מיליון שקל, על דברים גדולים, גם על הדברים הכי קטנים, גם על כל מאורה שאנחנו ניצלנו ממנו. גם... גם על כל דבר, אבל אומר, כן, ברוח החיים, על פרקי אבות, הוא מביא שכמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. כי נידוע, כי כל הפוסל במומו פוסל. מה הכוונה? כשאני רואה דבר רע אצל אחרים, אז זה מראה או השתקפות של משהו בי שצריך תיקון. אז עכשיו יש שתי אפשרויות. אני רואה מישהו עושה מעשה רע. אני לא שווה כלום, אני אפס גמור, כנראה שאני ממש כמור, יאוש, זה יצר הרע. אסור לעשות חשבון נפש כזה. מה כן? הוא אומר, יש כאן איזה סייעתא דשמיא, יש כאן איזה הערה אלוקית, שהקדוש ברוך הוא זימן לך כדי שתחשוב על הנקודה הזאת שראית ותחשוב אחרי שמצאת את הנקודות הטובות שבך. ואתה עושה את זה דרך וידוי ולא דרך זה שאתה רשע, אלא מתוך רצון לתקן. אז אתה מקבל על עצמך איזושהי קבלה בעניין הזה. כן? אז אם רואים דבר רע אצל חבר, לא צריך אוטומטית להגיד איזה פושע אני. חס ושלום. אלא לראות בזה איזה איתות שבתחום הזה אני יכול לקבל על עצמי איזשהו תיקון. הרב דיבר בנוכחה
על עכשיו שתי דבר שמגבי עצמי, אני גם צריך להגיע למצב שאני אוהב את עצמי?
אתה אוהב את עצמך. ואם אתה לא אוהב את עצמך, דחוף לעבוד על זה. אם אדם לא אוהב את עצמו, הוא לא אוהב אף אחד.
ואולי, כאילו, גם זה יתברר.
לכן, אם אדם מוצא נקודות טובות בעצמו, הוא מתחיל להגיד, יש ערך לקיום שלי, הוא מתחיל לאהוב את עצמו.
ולגבי חבר, מה זאת אומרת, אני אוהב אותו.
זה נושא לשיעור נפרד, מה זה ואהבת לרעך כמוך, זה מדבר.
אבל זה הכי, בעצם לא, עד שאני לא אוהב אותו,
אתה לא יכול להוכיח אותו.
גם אם אני יודע עליו נקודות טובות, ואני לא אוהב אותו, אני רק יודע,
אל תוכיח.
הוא תותק בזה
וזה. אל תוכיח. אדם שיודע את מקומו הוא ענב. אם אתה יודע שהחלטת לקום בבוקר למרות שהיה לך קשה לקום בבוקר, זה מייצב אותך, זה אתה. ומה שאתה לא, אתה תתקן. זה הענבה. הגאוותן זה אחד שכל חייו נשאבים ממה שהוא משווה את עצמו לאחרים, והוא יוצר לעצמו תדמית ובונה אותה, זה גאוותן. אם אתה מכיר את עצמך, אתה ענב. שמה הם עושים? מה פה שמה? אתה אומר שהם קיבלו על עצמם איזה תיקון. אז או שהם באמת במצב הזה, כי הם באמת זה מה שהם חושבים, וזה בסדר. אתה חושב שהוא גדול, הוא אומר, אני יודע בדיוק מי אני, ואני לא. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שהוא אומר, כדי לתקן משהו בבחינת תשובת המשקל. אני לא עכשיו על עצמי שאני זה, אז אני עושה את עצמי ככה כדי שאני לא אתגאה. נכון. עם מה? כן. עד שאתה לא מתמחה בזה, זה טוב היום שיטת הפנקסים. יש פנקס קטן, אתה כותב לעצמך ועובד עם זה. אחרי שתעשה את זה הרבה פעמים, אתה כבר לא תצטרך פנקס, כי זה כבר שיגרה דלישה.
אני
התופסה,
האם חייב קבלה לעתיד?
כן.
לפעמים אני מרגיש יתרון בכך שחבר שלי מאיר לי איזה משהו שלא שמתי לב.
שיעיר לך עם המלצה. מה הוא מציע לך? אם לא שלא יעיר לך. שימליץ. אחרת זה לא מצוות תוכחה, זה התעללות.
אם אמרת עליי את אהבה בעצם שורש מצוות תוכחה, אז נתן אנחנו כאילו פרקטים.
יש לך חבר שאתה אוהב אותו, תוכיח אותו. אבל אם אתה רואה אחד שנוסע בשבת ואתה ממש ממש לא אוהב אותו, אל תוכיח.
אז השאלה, אז מה זה אני אוהב אותו?
אוהב? אז נלמד מה זה לאהוב. אם אתה לא יודע מה זה, חייבים שיעור. מה
שנימה?
יש כאלה, כמו יצחק אבינו למשל, שהוא מסתכל על עשיו, הוא לא רואה בו שום דבר רע. ועד רבה אומר, וואו, איזה נשמה אלוקית יש פה. עשיו רק מתקרב ליצחק, הוא אומר, אבא, איך מעשרים קש? איך מעשרים תבן? הוא באמת רוצה להיות בן אדם טוב. הוא מושפע כל כך מההתייחסות החיובית של אבא שלו, שהוא באמת רוצה, אחרי הוא הולך, הוא נהיה עוד פעם... חז"ל אומרים שהיה טוב, כל מיני אנשים, אם היו מוכיחים את הילדים שלהם, היו כמה תיקונים בעם ישראל, אבל כאלה גדולים שהם פשוט כל כך רואים דברים טובים, והם גורמים לאנשים להיות טובים בנוכחותם. אז הם לא רואים דבר רע. הם משפיעים על זה. אז כנראה שמי שיוכיח זה דווקא אנשים פחות כאלה ענקים. שהם קצת רואים דברים רעים. האנשים הגדולים האלה גורמים לזה שאדם חוזר בתשובה בלי תוכחה. אתה מבין? הסב הזה רצה לחזור בתשובה בלי שהוכיחו אותו. הוא רק התקרב ליצחק, הוא רצה להיות צדיק. זה לא החזיק בעמד.
למה הוא לא היה לו את אותו דבר כשהוא התקרב ליעקב? כאילו, למה עם יעקב?
כי יצחק יצחק היה במדרגה הזאת, ויעקב עוד לא היה. אז אצל יעקב הוא עוד לא הרגיש. אם כי גם אצל יעקב שמת לב שקרה דבר מעניין. הוא מתקרב ליעקב, הוא מוותר על הבכורה. גם מעניין.